השבת, פרשת וירא, ושבוע לאחר מכן, פרשת בו, אלה פרשות שעוסקות בתקופה האחרונה של עם ישראל במצרים. ובתקופה הזאת, התורה מלמדת אותנו מצוות חדשות, מצוות החודש, החודש הזה לכם ראש חודשים, דיני קורבן פסח, השחיטה, זריקת הדם, האכילה, דיני מצה והתרחקות מחמץ, כמו כן ההבטחה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ומעניין בהקשר להבטחה הזאת, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, זה מופיע בתורה שלוש פעמים, בפרשת שמות, ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף כלי זהב ושמלות, ושמתם על בניכם על בנותיכם וניצלתם את מצרים, מופיע בפרשת בו, וישאלו איש מעת ראהו ואישה מעת ראותה כלי כסף כלי זהב, והייתן השם את חן העם בעיני מצרים, שוב בפרשת בו, ובני ישראל עשו כדבר משה, וישאלו ממצרים כלי כסף כלי זהב ושמלות. וכמובן, הדבר המרכזי, האירוע המרכזי, זה 10 המכות. 7 בפרשה שלנו, פרשת וירא, ועוד 3 הנוספים בפרשת בו. ושאלתנו הראשונה היא, האם קיים קשר בין המצוות והעניינים שהזכרנו, או כל דבר עומד בפני עצמו? 10 המכות זה 10 המכות, קורבן פסח, שחיטה, זריקת הדם, חמץ ומצה, יציאה ברכוש גדול, קידוש החודש, זה כל מצווה עומדת בפני עצמה, או שהכל בעצם זה מחרוזת אחת, יש קשר אחד בין הדברים האלו, בין המצוות והאירועים שקורים בפרשות האלו והערב בו. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, המצווה הראשונה שאותה אנחנו מקבלים במצרים, מצוות החודש, וידבר השם אל משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ושאלתנו היא, המצווה הזאת הרי נוהגת כשבאים לארץ, שם מקדשים חודשים, מדוע זאת המצווה הראשונה שניתנת לנו במצרים? אז יש הרוצים לומר, כי מצוות קידוש החודש בעצם מבטאת שליטה בזמן. אנחנו שולטים בזמן, כעבדים, האדון שולט עלינו. אנחנו לא יכולים להחליט מה יהיה בכל רגע. ההסבר הזה מאוד מאוד קשה. מדוע? אתן לכם משל, עיוור מלידה, לא ראה בחיים כלום. מצאו איזשהו ניתוח, תרופה, שאם הוא יעבור את זה, הוא יזכה לראות. ואומרים לו, תשמע, בשבוע הבא אתה עובר את הניתוח הזה והזה, תתחיל לראות. מה תראה? תראה אנשים, תראה בתים, תראה ספר תורה, תראה מכוניות. זה לא אומר לו כלום. אי אפשר לדבר עם עיוור מלידה מה הוא יראה. זה לא אומר לו כלום. הוא לא יכול לדמיין אפילו. כשיפתח את העיניים, נסביר לו מה הוא רואה. מה זה כל דבר? אותו דבר, שנמצאים בבית עבדים, דור אחרי דור של עבדים, אין מצב לדבר על חירות. אין לנו הבנה בכלל מה זה חירות. לא ראינו את זה בשום רגע. אז לכן שאלתנו השנייה היא, מה ראתה התורה ללמד אותנו מצווה ראשונה במצרים, קידוש החודש? זה לא רלוונטי עבורנו. זה יהיה רלוונטי בארץ ישראל, וגם להסביר לנו שנהיה בני חורין ויהיה חופש, אנחנו לא מבינים מה פירוש הדבר. לא ראינו מעולם חופש, זה דורות של עבדים. אז מדוע דווקא המצווה הזאת נבחרה להיות הראשונה בשרשרת המצוות במצרים? ושאלה שלישית ואחרונה, מכות מצרים. המכה הראשונה, מכת דם. נאמר ואומר השם אל משה, כבד לפרו, מהן לשלח את העם, לך אל פרו הבוקר, והנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו על שפת היור, ומה תגיד לו? שלח את עמי. ואם הוא לא רוצה, תגיד לו שיהיה דם בכל מצרים. אמרת הצפרדעים, ואומר השם אל משה, בוא אל פרו, ואמרת אליו, כה אמר השם, שלח את עמי ויעמדוני, ואם אין אשלח את עמי, הנה אנוכי שולח את כל גבולך בצפרדעים, בצפרדעים, מכת הכינים, ואומר השם אל משה, אמור אל אהרון, נטה מתך, ואח את עפר הארץ, ואל הכינה בכל ארץ מצרים. מסביר המהר"ל, דבר מעניין מאוד, אולי רגע לפני המהר"ל, הרמב"ן כותב, מכת הדם לא כל כך הרשימה את המצרים, כי החרטומים גם יכולים להפוך מים לדם. גם מכת הצפרדע. רק בכינים אמרו אצבע אלוקים, ולמה? אומר הרמב"ן, כי להפוך מים לדם, זה לא ליצור בריאה חדשה. זה כמו להוסיף צבע מאכל למים, הוא נפח למשהו אחר, מלבן לכל צבע שנשים שם. וכתוב ואתה על הצפרדע, לא יצרו פה צפרדעים, רק העלו את הצפרדעים מהיור. זה גם החרטומים יכלו לעשות. אבל מה הם לא יכלו לעשות? לקחת את עפר הארץ ולהפוך אותו לכינים, לייס, לכינים, זה מציאות חדשה. לכן הזה אמרו באצבע אלוקים. בסדר, הסבר נפלא, מסביר למה דווקא במכת הכינים נאמר פעם ראשונה אצבע אלוקים ולא קודם לכן. אבל בא המהר"ל, ואומר כאן, אם שמים לב, במכת הדם, אומר בורא עולם למשה, תמתין לו על היאור. הנה יוצא המימה, ניצבת לקראתו על שפת היאור. ואמור לו שלח את עמי. מכת הצפרדע, בוא אל פרו, דופקים בדלת, באים אליו לארמון. מכת הכינים, לא מחכים לו, לא באים אליו, אלא מפתיעים אותו, מקים את מצרים בכינים. אומר המהר"ל, וכל זה למה? כדי להראות את התהליך, את הפרוסס של שליטה על פרעה. בראשונה, הקדוש ברוך הוא לא הרשה ללכת אל ביתו. אם כאשר יצא פרעה המימה, תגיד לו. בשנייה, הוסיף למשול עליו, לבוא אל ביתו ולהתרות בו. בשלישית, מכה בלא התראה לגמרי. וזה מראה ממשלה עליו, להקותו בלי התראה. זאת אומרת, שליטה על פרעה. יפה, הסבר נפלא. אלא הקושי הוא, על פניו, התהליך הזה חוזר על עצמו שוב. מה נאמר במכת הערוב? השכם בבוקר, התייצב לפני פרעה, יוצא המימה, אמור לו שלח את עמי. מכת הדבר, בוא אל פרעה, אם אין אתה לשלח את עמי, מה קורה? דבר, מכה חזקה. בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר, בצון, דבר כבד מאוד. הבהמות ימותו. במכת הערוב, בעלי החיים יפגעו ויהרגו בני אדם. בדבר, יהיה מחלה בבעלי חיים, והם ימותו. ובשכין, מה אומר לו? השם אל משה ולאהרון, קחו מלוך אופניים פיח כבשד, משה זרק אותו לשמיים, ונהיה מה? שכין. אותו תהליך. בשמה לחזור על זה עוד הפעם. בערוב, השכם הבוקר, דבר עם פרו, הוא יבוא ליאור, דבר איתו, בדבר בוא אל פרו, תטרה אותו בארמון, במכת השכין, בלי התראה, בלי לחכות, תקה את מצרים. אותו דבר, גם כן בברד. והם הרשם אל משה, השכם הבוקר, יצא לפני פרו, הוא יוצא ליאור, שלח את עמי, ואם לא, ברד כבד מאוד. במכת הארבה, בוא אל פרו. תטרה אותו ממכת הארבה. חושך, אל תחכה, אל תבוא, אלא נטה ידך על השמיים, והיא חושך בכל ארץ מצרים. אז אם באמת כמו המהר"ל, שכל העניין של המכות, זה לראות איך שולטים על פרו, אז את התהליך הזה כבר עברנו דרך דם צפרדיה הכנים. בדם הוא חיכה לפרו, בצפרדיה, הוא בא לארמון ויתרה בפרו, ובכינים הפתיע אותו להראות שליטה מוחלטת, אז למה התהליך הזה חוזר על עצמו שלוש פעמים? דם צפרדע הכינים פעם ראשונה, ערוב דבר שכין פעם שנייה, ברד הרבה חושך פעם שלישית. אלה הם השאלות, ודרכם נראה פה בעזרת השם, דבר פלאי, פלאי, פלאי פלאים. שיראה איך אנחנו, מכל האירועים שקורים במצרים, בשנה האחרונה, כפי שאומרים חלק גדול מהמפרשים, איך הדברים האלה מתחברים אלינו ליום יום שלנו. איך על ידי מה שנבין בדבריהם של חזל, נבין את המשמעות של אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, האם כל המצוות שנצטוונו בהם במצרים, החודש, קורבן פסח, חמץ ומצה, יצאו ברכוש גדול, האם הם קשורים אחד לשני, או מצוות שונות שבאור עולם נותן לנו? שאלה שנייה, מדוע המצווה הראשונה היא קידוש החודש? זה לא שייך, לא רלוונטי עבורנו במצרים. אנחנו שקועים בבית עבדים דורות. זה גם מצווה שמתחילה בארץ. מה פתאום זאת המצווה הראשונה? ושאלה שלישית, מהו ההסבר לסדרה החוזרת על עצמה שלוש פעמים? קודם מחכים לפרו, אחר כך באים לארמון ומטרים בפרו, ובמכה השלישית או השישית או התשיעית, מכים בלי התראה, בלי להמתין, והם מפתיעים אותו במכה. מה עומד מאחורי זה? אז כדי לענות על השאלות האלו, נפתח דווקא דרך המכות. משה רבינו מגיע לפרו, כמו שבורא עולם אמר לו, וזה מופיע עוד קודם לכן, בפרשת שמות, ואחר באו משה על פרו, ואמרו על פרו, כה אמר השם, אלוהי ישראל, שלח את עמי, ויחוגו לי במדבר. ואמר פרו, מי השם? מי זה? לא מכיר אחד כזה, אני האלוהים. לא שולח את ישראל. לא ידעתי את השם. למה הכפל לשון הזו? לא מכיר את השם, אז ודאי לא ידעתי את השם. וגם את ישראל לא השלח. כבר אמר את זה קודם. מי השם אשר ישמע אל פרעה לשלח את ישראל? אין על מה לדבר. למה החזרה הזו? תשובה היא, זה לא חזרה. כל חלק מהפסוק זה שלב בתהליך הגאולה. השלב הראשון אומר פרעה, על מה אתם מדברים? לא מכיר דבר כזה שנקרא אלוקים. אני האלוהים. ולמה? כי כאשר יעקב בא לבקר את פרעה, מברך אותו בכניסתו וביציאתו. בכניסתו הוא אומר שהמים יעלו לרגליו. אז כל פעם שפרעה מגיע ליאור, המים עולים ויורדים, כאילו משתחווים לו. לי יאורי נקרא השמד בהפטרה, ואני עשיתיני. אני האלוהים. על מה אתם מדברים? מי זה אלוהים אחרים? לא מכיר. אתה לא מכיר, בוא תלמד. מכת דם. מה מיוחד בדם? הרי גם המצרים הופכים מים לדם. אלא שפרעה מגיע ליאור כל שבוע, כמו שאמרנו, המים עולים לקראתו, וחוזרים, מעין השתחוויה. שבוע הוא לא יראה את זה, כי זה דם, הדם לא עולה לקראתו. יותר מזה, כשהוא יוצא מהמים, הוא מסתכל על המים, המים זה כמו ראי, מירר. הוא רואה את עצמו, הוא רואה את עצמו על היאור. על היאור, הוא האלוהים. שבוע שלם, הוא יראה דם, זה כבר לא שקוף, קליר, זה לא שקוף כמו מים. הוא לא יראה את עצמו. אז אתה מבין פרעה? אתה לא אלוהים. המים לא עולים לקראתך, על רגליך, ואתה חושב שהם משתחווים לך, ואתה גם לא רואה את עצמך על המים, כי אתה לא רואה כלום. ואז מגיע מכת הצפרדע. פרעה כואב לו, בא למשה, אומר לו בבקשה, אתירו אל השם, ויסר הצפרדעים ממני, ואשלחה את העם ויזבחו להשם. אומר לו משה בלי להתבלבל, למתי? תגיד שעה. אומר משה, פרעה, מחר. מוזר מאוד, כואב לו מאוד. משה אומר לו, מתי אתה רוצה שצפרדים ילכו? אומר, מחר, תבוא מחר. מה אתה בא היום? אומר לו משה, תקשיב טוב, כואב לך פרעה, נכון? אבל בוא תראה דבר מעניין. האלוקים שלנו, שהוא האלוקים האמיתי, אפשר לדבר איתו היום, והוא עושה מחר. אפשר לדבר איתו היום, והוא עושה מחר. אומר פרעה, אין מצב כזה. לא יעלה על הדעת. לדבר היום, לעשות מחר, אין. כל החרטומים של פרעה עושים שינויים בטבע היום בשביל היום. אומר לו משה, אתה לא מאמין? אומר פרעה, לא, בוא אני אראה לך. תגיד שעה מחר בבוקר. אומר פרעה, 11 בבוקר. אין צפרדע, אומר לו משה, בכל מצרים. מעניין, איך אומרים אומות העולם? שירו להשם כל הארץ, בשרו מיום ליום ישועתו. האלוקים של היהודים, מדברים איתו היום, הוא יכול לעשות מחר, מיום יום לשיבותו. אנחנו יודעים שאתה יכול לעשות מחר. אנחנו רוצים שתעשה היום. המלך יעננו ביום קוראינו. פילי פלאים. ביום קוראינו. כמה זה נפלא. אז מכת הצפרדע כבר מראה לפרו, האלוקים שלנו זה לא היום היום, זה גם היום וגם מחר. ואז קורה דבר נוסף. בין מצרים לקוש יש מלחמת עולם. שניהם בנים של חם, וחם ילד את כוש ואת מצרים. על טריטוריה. אומר משה, פרו, תקשיב, מכת הצפרדעים עוברת, אתה יודע בדיוק את הגבולות. כי הצפרדעים הגיעו לכל גבול מצרים. אז יותר לא הייתה מלחמה בין מצרים לכוש. אתה רואה, זה רק האלוקים שלנו. הוא יצב גבולות עמים. הוא קובע לכל מדינת הגבולות שלה. אז אתה מבין שיש אלוקים? ואז מגיע הכינים, אצבע אלוקים. לקחת, ולא חופניים של אפר, לזרוק אותו לשמיים, ויהפך לכינים, זה מציאות לגמרי חדשה. כבר אחר תום אומרים אצבע אלוקים. השלושת המכות הראשונות, בעצם גורמים לפרו להבין שליטה מוחלטת על התפיסה שלו. אין אלוקים, אני האלוהים. אתה האלוהים, בוא תראה שלא. אבל פרעה אומר עוד דבר, בסדר. הבנתי שיש אלוהים. אבל מי אמר שהוא פה בארץ? מי אמר שהוא פה? אתה לא מאמין שהוא פה, בוא תלמד. מגיע הערוב. מה קורה בערוב? חיות רעות. החיות האלה לא הגיעו לגושן. אם מצרי היה בגושן, לא קרה לו כלום. מוזר מאוד, בעלי חיים, הם מתניידים איך שבא להם. גושן זה לא חצי רחוב, זה מקום גדול. גרים שם מאות אלפים אם לא יותר מזה. שום בעל חיים לא נכנס לשם. אז אתה מבין שבורא עולם הוא פה בארץ? ולכן איך כתוב? למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. קודם נאמר, למען תדע, כי אני השם. אני תדע שיש השם. עכשיו בסט השני, של הרוב דבר שכין, למען תדע, כי אני השם בקרב הארץ. עכשיו מגיעים לדבר. יש מחלה פוגעת בכל החיות. בסוסים, בגמלים, בחמורים, בבקר, בצון, דבר כבד מאוד. אבל, ויפלא השם מקנה ישראל למקנה מצרים. לא ימות מכל לבני ישראל דבר, כלום, פרו לא מאמין. הוא שולח לראות, הישלח פרו, והנה לומד עם מקנה ישראל עד אחד. אתה מבין שיש פה אלוקים בארץ, שגם מסדר איזה בעלי חיים, שדואג שהבעלי חיים לא יגיעו בערוב לתוך גושן. ואז מגיע השכין. מה קורה בשכין? פיח הכבשן זורק אותו משה לשמיים, וגם החרטומים, שידעו לשמור את עצמם מהכינים, פה בשכין, כבר אין מנוס, זה גם פוגע בהם. גם פוגע בהם. אז הנה אתה מבין, אדון פרו, האלוקים הוא בקרב הארץ. הוא לא רק אי שם שם. אומר פרו, עדיין אני לא שולח את עם ישראל. ולמה אני לא שולח את עם ישראל? כי האלוקים הזה שלכם עושה סלקציות. סלקציות. מציל אתכם, הורג את המצרים. מה זה פה? איזה אלוקים זה? ככה פרו. בוא תלמד, האלוקים שלנו לא עושה סלקציות, עושה בדיוק מה שהוא צריך. מכת הברד. מה נאמר במכת הברד? הירא את דבר השם מעבדי פרו, אשר הניס את עבדה ואת מקנה על הבתים, לא קרה לו כלום. אז אתה רואה שבורא עולם גם מציל את המצרי שיש לו עירה מבורא עולם האמיתי. לא עבדיו ולא צונו ובקרו נפגעים ברד. יותר מזה, יראו פה דבר נפלא. פרו צועק גוואלד, תסיר את הברד ממני. מה היה בברד? מטר, ברד, היה גשם, מטר, ברד וקולות. משה רבנו מתפלל, אומר פה פעם ראשונה, פרעה השם הצדיק, אני ועמי הרשעים, כי זה פעם ראשונה שהוא רואה שהאלוקים הוא לא רק בארץ. עד מכת הברד, כל השינויים שקרו היו מהארץ. עכשיו משהו שמגיע משמיים. אז משה מתפלל, ותראו מה קורה. ויחדלו הקולות, והברד, ומטר לא ניתח ארצה. ויחדו הקולות, הברד ומטר לא ניתח ארצה. למה? כי הדבר הכי מפחיד זה קולות. פחות מפחיד, אבל גם מפחיד, זה ברד. ומטר הכי פחות מפחיד. אבל מה הפסוק האחרון של הפרשה שלנו? מה הפסוק האחרון? ויער פרעה כי חדל המטר, הברד והקולות. בדיוק הפוך. למה הפוך? כי פרעה לא מפחד לא מקולות ולא מברד. פרעה מפחד פחד מוות מדבר אחד, מגשם, ממטר. ולמה? כי במצרים לא מסתכלים לשמיים. אין שם כלום. פתאום יורד גשם. עוד יום, עוד יום, שבוע. המצרים ברחוב יתחיל להבין שהאלוקים הוא לא הפרעה, הוא בשמיים ממעל. ואז פרעה יכול לאבד את הכוח ההנהגה שלו. היה פרעה כי חדל המטר. דבר ראשון הוא נרגע. נרגע. אבל פרעה מבין עכשיו שבורא עולם לא עושה סלקציות. גם המצרי, הירא את דבר השם, הניס את מקנהו ואת עבדיו, לא קרה להם כלום. ואז מגיע מכת הארבה, והארבה שוב יורד בכל גבול מצרים. מעניין? רק על הארבה ועל הצפרדעים, כתוב שזה חיסה את כל גבול מצרים, עד הגבול. אני מבין בצפרדעים, כי מה זה יוצר? גבולות. אין יותר מלחמה בין כוש למצרים, כמו שאמרנו. אבל למה גם הארבה מגיע לכל הגבולות? עוד פעם, למה? שמיעו דבר, עולם הבא בעולם הזה. כתוב בתהילים שירד הברד ויח כל עץ גבולו. הברד שבר את כל העצים. אחרי הצפרדעים, פרעה ידע את הגבולות. איך שומרים גבול? או עושים גדר מאבנים, או גדר חשמלית, או נוטים עצים. פרעה בחר באפשרות השלישית, לנטוע עצים, אלא מספיק עבדים, זה ישמור על הגבול. אבל הברד ויח כל עץ גבולו, נאמר בתהילים קופיו. הברד שבר את העצים, אז הגבול מטושטש עוד הפעם, אומר לו משה, אל תדאג. אותו גבול שהיה אז עם הצפרדעים, עכשיו תקבל בדיוק את אותו גבול, עם מה, עם הארבה. פילי פלאים. אז אתה רואה, הקדוש ברוך הוא גם דואג לך. תדע בדיוק את הגבולות שלך, לא גונבים ממך כלום. ואז מגיע מכת החושך, ירחם השם, שהמכה הזאת, בימי האפלה, הקטה גם בעם ישראל. 2,400,000 מתו בשבוע אחד. שנאמר, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. אומר רש"י, יצאו אחד מחמישה. ארבעה חלקים מתו בשלושת ימי האפלה. לא יאומן. לא יאומן. אתה מבין פרעה? יש אלוקים, הוא נמצא גם בארץ, והוא לא עושה סלקציות. הוא לא עושה. כל אחד מקבל את הראוי לו. לטב ולמוטב. אם כך, נלך עוד צעד. אז זה בעצם גם לימוד עבורנו. איזה השגחה פרטית. השם הוא אלוקים, השמם הוא בארץ, אבל יותר מזה. בכל המכות, בכל המכות, לא תמיד שמים לב, יש מילה אחת שחוזרת על עצמה בכל מכה. והמילה היא כל. והיה אדם בכל מצרים. הצפרדעים, אותו דבר, גם כן עלו כל גבולך בצפרדעים. מכת הכינים, והיה הכינים בכל ארץ מצרים. במכת הערוב, אותו דבר. ובכל ארץ מצרים תשחט מפני הערוב. במכת הדבר, וימות כל מקנה מצרים. במכת השכין, אותו דבר, במכת הברד, אותו דבר בדיוק. ברד כבד, היה בכל מצרים, מפורש, במכת הארבה, והיה לה הרבה על כל ארץ מצרים, במכת חושך, והיא חושך אפלה, בכל ארץ מצרים. למה? כדי ללמד אותנו, אתם מבינים מה קורה פה, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אני הורס דבר לגמרי, ויוצר אותו מחדש. מיני בריאת עולם. 10 המכות, זה בעצם החיבור, בין 10 מאמרות, ויומר ויומר שנברא העולם, לעשרת הדיברות. הלינק שמחבר את המאמרות והדיברות, זה 10 המכות. לכן אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא אנוכי השם אלוקיך בורא שמיים וארץ, אף אחד לא היה שם, אף אחד לא ראה, אבל הבנו ממצרים, בורא העולם הרס, בנה מחדש, יצר חדש, אותו דבר היה בבריאת העולם. אז אם כך, אחרי שביררנו כל האווירה של השנה האחרונה, איך אנחנו רואים, חשים, יש אלוקים, יש השגחה פרטית, הוא פה בארץ, ועושה לכל אחד כפועלו, באה עכשיו התורה, ואומרת לנו, זה כצופים ראינו את זה, מהי המצווה הראשונה בפועל שעשינו במצרים? שחיטת קורבן פסח. לקחת את האלוהים, את העבודה זרה, של הללו והללו עובדי עבודה זרה, ולשחוט אותו, ולהפוך אותו לקורבן. לכוון את זה לצורה הנכונה. לזרוק את הדם על המשקוף ועל המזוזות, זה סיכון עולמי. זה הביזיון הכי גדול, שמבזים את המצרים, את האלוהים שלהם שחטנו. אבל הבנו, אנחנו לוקחים את הכוח של העבודה, ומכוונים אותו לאלוקי השמיים והארץ. לא לאלוהים אחרים. לכן גם כותב הרמב"ם, אחד הסיבות של הקורבנות, שהטבע של אדם זה להקריב, לתת, ניתן את זה למי שראוי, לבורא עולם, למי שנותן את הכל. ואז היא ביחד עם זה, מגיע המצווה של חמץ, מצה. למה אוכלים מצה בפסח? מה לימדה אותנו הגננת בצורה לא נכונה? לימדה אותנו בגן, שלא היה זמן, לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. זה ממש לא נכון. מה זה לא נכון? כתוב בתורה כך. למה זה לא נכון? כי היה זמן כל הלילה. היינו בבית. מה אם היהודיה עושה שיודעת שמחר בבוקר הולכת למדבר? כל הלילה, עוגות, לחמים, הולכים עם משהו לדרך. אז למה לא היה זמן? לא היה זמן כי בורא עולם יצר מצב שלא יהיה זמן. הוא אמר לנו, תכינו קערה עם קמח. תכינו מתי להרבב אותם. חיכינו. בבוקר המצרים דופקים בדלת, מהר, 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 תצאו, תצאו. אז כבר לא היה זמן, גם אם רצינו. הדבר היחיד של לשפוך את המים לקמח, לקחת את העיסה ביד, וללכת עם זה. אז בורא עולם רצה שניצא עם עיסה, ולא עם לחם. ולמה? שנעשה מזה מצה ולא לחם, ההבדל בין מצה ללחם, זמן. לחם הרבה יותר טעים עם מצה, זה בכלל לא שאלה. אבל הלחם הכי טעים הוא טוב ליומיים שלושה, לאט לאט 4-5 נהיה ירוק לפח. מצה טוב לשבוע, שבועיים, חודש, שנה, נהיה שומרים יותר משנה. יציאת מצרים היה זמן אותנטי. היינו הכי קרובים לקדוש ברוך הוא. זה הלידה שלנו, כמו שנאמר ביחזקאל י' ד', יום הולדת אותך, נולדנו. כשהתינוק נולד, זה הזמן שהוא הכי הכי קרוב לאמא שלו. הנה הוא יצא לאוויר העולם ועדיין מחובר אליה בחבל הטבור. זה היה הלידה. זה היה זמן אותנטי. הכי קרובים למקור. אז בורא עולם רוצה שגם נאכל אוכל אמיתי, אותנטי, מצה. זה לא מחמיץ ותופח ונמחק. זה נשאר לזמן רחב יותר. ושמרתם את המצות, ושמרתם את המצוות, לא להחמיץ הזדמנויות בחיים. יש כאלה שלא מחמיצים הזדמנות להחמיץ הזדמנות. בורא עולם רוצה שנבין, יש הזדמנויות, תמיד לנצל אותן. ואז, מגיעה מצווה נוספת, החודש הזה לכם ראש חודשים. למה זה נאמר במצרים, שאלנו? זה מתאים לארץ ישראל, או סמוך לכניסה לארץ. כי בורא עולם רוצה דרך המצווה הזאת שנבין, מה זה קידוש החודש? כתוב הרי בתורה, במפורש, שבורא עולם ביום הרביעי ברא את מה? והיו למאורות ברכי השמיים, להאיר על הארץ, מאורות. שמש וירח היינו אח, היה הצלויים את שני המאורות הגדולים, ואז, מאור גדול, מאור קטן, מה קרה? הלבנה אמרה בורא עולם, שני מלאכים בכתר אחד? אנחנו ביחד, זה צפוף מדי. אומר בורא עולם, אין בעיה, תזוזי קצת. אומר בורא עולם ללבנה, לזוז. היא זזה, היא איבדה את האור שלה. היא הבינה שכל האור בא מהחמה. אז הם האור גדול, הם האור קטן. אותו דבר משה ויהושע. משה אומר ליהושע, בחר לנו אנשים. חזל אומרים, ישבה אותו ליהושע, את יהושע אליו. הדבר היחיד שלא היה סקנדל במדבר, שהוא היה צריך להיות הדבר הכי מסובך, מי יהיה המנהיג הבא? כל שבט יביא את הנשיא שלו, יהיה בלגן אמיתי. כולם הסכימו ליהושע. למה? כי פני יהושע ופני משה שניהם כפני חמה, בחר לנו אנשים. אבל ביום האחרון של חייו של משה רבינו, הוא אומר ליהושע, יהושע, זה יום אחרון. הזדמנות אחרונה, אומר יהושע למשה, רבי, כלום חיסרתי ממך דבר, דבר אחד חיסרתי ממך. במילים אחרות, אני בסדר, מבין הכל. באותו רגע, השתנו פניו לפני לבנה, ורצו לרגום אותו באבנים. וזקני הדור אמרו, או לא הייתה בושה, או לא אותה חרפה. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. זאת אומרת, מה בורא העולם רוצה שנבין? היינו בבית עבדים ממוקדים, יומם ולילה, שנים, 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 לאדון המצרי. שניקח את הכוחות האלו, את הניסיון הזה, ופשוט רק נכוון אותו לבורא עולם, להיות ממושמעים לבורא עולם, להיות עבדי השם, עבדי הזמן, עבדי עבדים, אומר רבנו סעדיה גאון, עבד השם הוא לבדו חופשי, להבין שבורא עולם לא בא להגביל אותנו, הוא בא לתת לנו יותר ויותר. זה פרשת החומש, שלמדנו את המצווה, למדנו, היו מאורות גדולים, ונהיה מאור גדול, מאור קטן, שאנחנו לא נהיה מאור קטן, שנהיה מכוונים לאור הגדול, הנזכה לכל הברכות. ולכן, כמה זה נפלא עכשיו, למה התורה חוזרת שלוש פעמים, ושאלה אישה משכנתה ומגרד ביתק לכסף לזהב, ואחר כך הגברים שאלו, למה פילי פלאים? שבורא עולם ברא את האדם הראשון, לא תמיד שמים לב, מה הייתה המצווה הראשונה, שבורא עולם ציווה את האדם הראשון. המצווה הראשונה. לפני שהוא ברא את האישה. מכל עץ הגן אכול תאכל. אומר המדרש, זוהי מצווה. מצווה. מכל עץ הגן אכול תאכל. ואז הוא אומר לו, מעץ הדעת טוב ורע אל תאכל. פירוש הדבר, כדי להישמר מעבירה, המפתח הוא בראש ובראשונה לעשות מצווה. המצווה עוזרת להישמר מהעבירה, או בטווח הקצר או בטווח הרחוק. בא משה ואומר, ושאלה אישה משכנתה ומגרד ביתה, אומר המדרש הגדול, בפרשת שמות, זו מצוות עשה. בורא עולם ציווה אותנו בעוד מצווה, לבקש מהם כלי כסף, כלי זהב, תכשיטים, שמלות. בהתחלה, עם ישראל, הגברים והנשים לא רצו. למה לא רצו? כי אם אנחנו נשאל את זה מהם, השכל אומר, נצא ממצרים, הם ירוצו אחרינו, ירצו את זה בחזרה. עדיף לצאת בלי כלום, לא להסתבך איתם, לברוח מהם וזהו. אבל אנשים בכל זאת התמידו. אמרו, בורא העולם מצווה, ניקח. ניקח, נשאל, כלי כסף, כלי זהב, שמלות. הגברים לקחו, אבל לא הייתה ברירה גדולה כל כך. הם לא רצו באמת לקחת. אצל אנשים זאת הייתה מצווה. אצל הגברים זה היה, כי אין ברירה. ולכן, איך נאמר? וישם את בצקו, משארותם צורות בסמלתם על שכמם, ובני ישראל עשו כדבר משה, וישאלו במצרים כלי כסף, כלי זהב ושמלות, ואז, מה עושים המצרים? לוחצים את עם ישראל לצאת, והם רוצים להחזיר להם את הכלי כסף, כלי זהב, אבל לא היה זמן. למה לא היה זמן? כי מצרים לוחצים אותם. ותחזק מצרים על העם למהר, לשלחם מן הארץ. אז מה יוצא? שאנחנו הגברים לקחנו את הכסף בעל כורחנו. אנשים קימו את זה מצווה. אבל כשהגענו לים סוף, משה רבנו היה צריך להסיע את הגברים מהים. כמה כבר לקחתם? מספיק, מספיק, כמה אפשר לקחת? למה? כי פה הם לא פחדו. אין יותר מצרים. ניקח כמה שיותר, הם לא ירוצו אחרינו יותר. נגמר מצרים. והיר ישראל את מצרים ואת השפת הים. לא את המצרים. המהות המצרית נגמרה. אבל, בשביל שהיה מצווה לקחת, הם לא עשו את זה מתוך מצווה, רק אנשים. אז לכן אנשים שעשו את זה מתוך מצווה, ציווי של השם, אחר כך שהולכים לעשות עגל, אישה בכל אלה לא מצאתי, אומר שלמה המלך. אומרים אנשים לגברים, השתגעתם, אז מה עם משה איננו? יש הקדוש ברוך הוא. הגברים הם אלה שנתנו לעגל. כי לא הייתה להם מצווה שתשמור עליהם מעשיית העגל. כי בפעם הראשונה הם לא לקחו את זה בתור ציווי אלוקי, אלא כי אין ברירה. מתי הם לקחו את זה? כי הם רוצים, רק בים סוף. אז הכסף והזהב הזה שימש לעגל. מעניין מאוד, בסוגריים. אתם יודעים הרי שאליעזר נתן לרבקה נזם. זה לשים על האוזניים. אבל איך אנחנו קוראים לזה? עגיל. למה עגיל אומרים הראשונים? עגיל זה אותיות עגל. אישה עונדת עגיל, כי היא לא הייתה בחטא העגל. עגל והאות יוד, הם היו מחוברים ליוד, לקדוש ברוך הוא. לא, אפשר ללכת עם עגיל, איך שהיא רוצה. אין בעיה, היא יכולה להתגאות בזה, היא לא הייתה בחטא העגל. אבל הגברים היו בחטא העגל. אז הנה לנו, אנחנו רואים ערך, דרך כל המעקות שיצרו את האווירה, ערב יציאת מצרים, ודרך כל המצוות, אומר לנו בורא עולם, אני נמצא פה, אני נותן לכל אחד כפי מעלה לו, כפי מעשיו, לא להחמיץ הזדמנויות שיש, לנצל אותם, ואז רואים את הברכה שבאה מהם, לדעת בכל מצב להיות מכוונים לבורא עולם, ואז יש את הברכה הגדולה, ולזכור שגם מצווה קטנה, במוקדם או במאוחר, שומרת אותנו מעבירה. ואלה המצוות שבורא עולם נותן לנו. וכשיש באמת את ההבנה הזאת, אז באמת יש את הברכה הגדולה. את זה בורא עולם מבקש שנלמד. השנה האחרונה הייתה שנה שבאמת עיצבה את האישיות שלנו כעבדי השם, עיצבה את ההסתכלות שלנו כמו שצריך, והביא אותנו להבין שזוכרים מזמן לנו, ולא מחמיצים את ההזדמנות, ושמרתם את המצות, ושמרתם את המצוות, מצווה הבא לידך אל תחמיצנה, כל מצווה שאפשר לעשות אותה קודם, עושים אותה אחר כך זה בסדר, אבל אם היינו עושים אותה קודם, המצווה הייתה מלווה אותנו למשך זמן ארוך יותר, כמו מצה שמלווה אותנו לזמן ארוך יותר. עושים אחר כך, בסדר, עשינו, זה גם טוב. אבל לא להחמיץ הזדמנויות, זה הרבה יותר טוב מטוב. נראה את הדברים באמת באופן הזה ובצורה הזאת, אז נזכה באמת להפנים את הדברים האלה, אלינו ליום יום עוד קצת, אז יתקיים בנו עוד בזו השנה, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית, תוך הרבה ברכה, בריאות ושמחה.